נדבר על למה יש ארמית בתנ״ך ומה העניין של השפה הזאת. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, גם ממש ממש לפתוח את המבט על מה קורה פה עכשיו בספר דניאל, אבל גם בכלל זה מאוד מאוד חשוב להבין את השפה הזאת, כי היא מסתובבת סביבנו כל הזמן. ואני תמיד הייתי באמת המון המון שנים שאלה על הדבר הזה. היום אתם שמעתם כמה מילים בארמית כל אחד שמע או אמר היום? הרבה. לא מדבר רק על הובה לציון, אלא גם על קדיש ובריך שמי, לא היום, אבל הסתובבת סביבנו ארמית. ועכשיו אנחנו נכנסים בעצם הייתי אומר, המקום הכי קדום, המרוכז של ארמית שלנו בכתבי הקודש. כלומר, יש לנו, כן, יגר סעדותה, שזה שתי מילים. שלום, מה נשמע? יופי, קיביתי. אז יש יגר סעדותה ויש בירמיהו פסוק שלם, אבל המקום שבו אתה באמת צריך לצלול לארמית ולהיכנס ממש לעולם הזה, זה בעצם פה אנחנו נכנסים. עכשיו יהיה פרקים שלמים בדניאל, שבעצם נעשה סדר, זה עכשיו מפרק ב' עד סוף פרק ו', פרק ז' כבר נחזור להיות בעברית והלאה, ובעזרה נחמיה. אנחנו נפגוש את זה שוב. למה? למה לעשות לנו את זה? למה שעכשיו כולנו נצטרך פסוק פסוק, וזה לא ארמית בדיוק שאנחנו... כן? מה, קיצור, עכשיו נעסוק בלמה ארמית. בשביל להבין למה ארמית, נתחיל מהעברית. שלום, נשמע לכם. אני רוצה להתחיל את השיעור ממש משלוש מילים פה. תסתכלו אצלנו בתחילת פרק ב', מי שאין תנכים אז יש פה מרכז. תחילת פרק ב', פרק ב' פסוק ד', הנקודה שבה מתחלפת לשון הספר מעברית לארמית, כתוב, וידברו הכסדים למלך ארמית. ומשם והלאה אנחנו צריכים לשבור את השיניים. עכשיו, יש פה משהו מוזר. הוא דיבר עליהם ואיים עליהם באיזושהי שפה, נבוכדנצר המלך, והם ענו לו בארמית. הפשט, לכאורה, שהוא דיבר עליהם בשפה אחרת. והם ענו לו, ככה נגיד המצודות אומר, הם ענו לו בארמית בשפה שכל העם מבין. ומה הוא דיבר איתם אז? כסדית. כלומר, יש שפה כזאת שקוראים לה כסדית. גם... מקורות, דיברנו על זה פעם שעברה, שכסדית היא לישנה כלילה, היא לא כל כך משהו כל כך שיש מה להתגאות בו. ואם אני זוכר נכון, יש גם מקורות על מה שמשה אומר, שהשם יגלה אותנו, עם לא ישמע לשונו, זה הבבלים. כלומר, הבבלים, יש, אני לא בטוח בזה, אני חושב שיש מקורות שאומרים שזה הבבלים. זהו, הרמב"ן, ומושכים את זה הרומאים, נכון? יש גם עניין כזה בכללי של הלשון בגלות, בית יעקב מעם לועז, אנחנו תמיד בגלויות שמסובך לנו משהו מהלשון שלהם, אבל לא משנה, לא ניגע בזה עכשיו. מה בא הכתוב לציין שהם דיברו אל המלך ארמי? אז אחד משניים, או שהם דיברו אליו בלשון מאוד מאוד לא שכיחה, כי כנראה הוא לא דיבר אליהם ככה, והם עשו פה איזושהי תפנית, ואנחנו עכשיו נכנסים איתם לתפנית הזאת, וזה עומד להשליך גם על דניאל עצמו, ומה שהוא יאמר זה גם בשפה הזאת. עכשיו, המון דברים בתנ״ך לא נאמרו בעברית, כן? מה שפרעו אמר לעם ישראל, זה לא היה בעברית, ולמרות זה כתוב לנו בעברית. זה שהתנ״ך מכניס אותנו לתוך ארמית, הוא מכניס אותנו לתוך עולם מסוים, והוא גם מציין לנו שבעצם עבדי נבוכדנצר עשו פה משהו, נכנסו לעולם הזה, ואנחנו מעכשיו איתם. אז יש פה ממש כותרת שכאילו, דבר מרחאות, ספרותי מאוד יפה שהתנ״ך עושה לנו, ש... ספר דניאל שנכתב על ידי הכנסת הגדולה, הם בעצם יחד עם הסיפור מכניסים אותנו אליו ומעבירים אותנו טרנספורמציה אל עולם אחר, אל עולם הארמי. את העולם הזה, אכן, במיוחד פה בדניאל, מאוד מאוד חשוב שנברר את מהותו. אז בדרך כלל יש שפה מאוד ברורה שבה נאמרים ספרי התנ״ך, תורה, הנביאים הכתובים, והיא עברית. עברית נקראת לשון הקודש, יש בזה כמה שיטות למה. מפורסמת שיטת הרמב״ם, שיטת הרמב״ן. אנחנו נצמד לשיטה שבדרך כלל קוראים לשיטת המקובלים, נביא אותה פה בשם הרמח"ל. אבל באופן הכי פשוט, לפני שיטות, עברית זה השפה שבה השם דיבר. זה השפה שבה נקראו השמות, אדם, מלשון אדמה, חווה, מלשון חי, דווקא חווה. הייתי שמציינים את זה שדווקא פה כבר יש שליטה על הארמית, כי חווה זה, עוד לפני שזה לשון חיוויה, חווה זה קצת מינוח של ארמית, של... במקום י' ו', אז כאילו רואים קצת אפילו פה איזה מין, כבר דנו על זה, שיש פה איזה מין כבר פה התפתחות בין עברית אדם לחווה ארמית, וקצת אולי הובן בהמשך, אבל עברית זה השפה של התורה לא רק כי ככה היא נכתבה לנו, כי ככה השם דיבר עם האדם, והוכחה, והמון המון פרשים מציינים את זה, נראה את זה גם ברמח"ל, שאתה פוגש את ה... כשמדובר על מהויות, ולא רק על איך אני רוצה לתקשר איתך, אז רואים בתנ"ך עצמו שהלשון שבה השם דיבר, שבה השם ברא, היא עברית. בואו נראה את זה רגע ברמח"ל, תסתכלו בדף מקורות עמוד אחד. ואומר, כי גדולת, מה שאנחנו עושים עכשיו, קצת מדברים שנייה על העברית כדי להתפתח ממנה ולהבין את היחס של הארמית אליה. ואומר, כי גדולת לשוננו, הלשון העברית, משלושה דברים תיבחן, מקדמותו, מפשוטו ומרוחניותו. אנחנו נדבר, בוא נמשיך, הבחינה הראשונה שנבחין ממנו הוא קדמותו. וזה כי מצאנו מעת נברא העולם, עד דור הפלגה, אשר לא נמצא לשון אחר אלא לשון הקודש לבדו, נכון? פשט התנך. שהשם פילגית לשונותיהם, עד אז היה לשון אחת. מה הייתה הלשון הזאת? רק לשון הקודש. מי אמר לו? כדי איתה בספר הזוהר, על פסוק ואי כל הארץ שפה אחת, מממלין בלשון הקודש ולא בלשנה אחר. הוא אומר הזוהר, השפה שבה כולם דיברו, כל העולם המקור דיבר, עברית. ואם תדקדק, תמצא, כי כל לשון יקרא על שם אומה מן האומות, לשון יווני, לשון פרסי, לשון ארמי וכן כולם. ולשון הקודש לא יוחס אל אומה מסוימת. אבל זה שמו אשר יקראו לו לשון הקודש. וזה לדעתי יעני אותו קודם לכל אומה. עכשיו הוא מבין מין ביסוס, מין ראייה מעצם השמות הרווחים לשפות, שבדרך כלל יש גם בימינו, פרסית, אנגלית, אזרבייג'נית, צרפתית. הוא אומר, לשון הקודש, גם אגב אם קוראים לה עברית, זה לא על שם אומה, אין אומה, עבר. עבר היה אדם. לא מיוחס לאומה מסוימת, זה כאילו המת הלשון. זה עוד לפני שהתפלגו הלשונות. ואולם, השכלך דבר אמת מפאת ההכרח, אשר לשון הקודש קדם לכולם, וזה כי הנה התורה באין ספק קדמה לעולם, כי מאמרם זה, והנה היא כולה לשון הקודש, הנה כי לשון הקודש קדם לעולם כולו וליושביו. אז הוא בעצם פה ביסס את הקדמות של הלשון העברית משלוש בחינות, ואמר, בעצם הלשון העברית לפני הפילוג לשפות, דבר פורסם, שבהתחלה כולם דיברו עברית, נראה את זה לדעתי עוד מעט פה בקוזרי שהוא מוכיח את זה, כן, אדם מהאדמה, אישה מאיש, זה רק בלשון העברית. ככה, עכשיו, אז זה הקדמות שלה. ומה מיוחד בה? למה היא לשון הקודש באמת? האם יש 70 לשונות ויש לה 71 ופשוט בא השם בחר? כלומר, מה מיוחד בה? למה להגיד איש ולא מן? לא, אז הוא אומר שבהרבה דברים שתסתכל אל לשון שנגזרה מלשון אחרת, אם תיקח את זה בשפות אחרות, אתה תראה שזה בעצם לא נגזר אותו דבר. אדם ואדמה, נגיד man ו-earth, או איך שלא תגיד את זה באנגלית, זה אין שום קשר ביניהם. זה שאדם נברא מהאדמה ובלשון אתה רואה את הקשר ביניהם, אז אתה רואה שאז זה היה עברית. לא, אפשר, אבל א' עובדתית. אין את זה, שקח את כל הדברים בתורה. זאת אומרת, אם תיקח את כל הדברים שבהם אמור להיות קישור, בעברית יש קישור, תמצא שבמקומות אחרים, אין. עכשיו, מה מיוחד בה? אומר הרמח"ל, אנחנו עכשיו, אגב, זה מאמר שלו שנקרא גדולת לשון הקודש, בתוך ילקוט שנקרא ידיעת האמת. אז הוא אומר, ואולם, דע, כי בזה נבחון יקר לשוננו. באשר אין שמותיו ומילותיו מורים ענייניהם מצד ההסכמה כשאר הלשונות, אך אלא יורו על מהות העניינים ועצמותם באמת. אני עכשיו מדלג, אני קורא רק את המודגשות מקוצר הזמן, אני מדלג למודגשות הבאות, כי האותיות אשר תבונה לחיבור המילה, הנה הן מורות קבוצת האורות אשר נקבצו ובאו אל חיבור הגוף המוזכר בשם ההוא בגשמיות. אני כבר אסביר מה הוא אומר. ומבחינת האותיות עצמם, דילגתי שוב, התבהר לנו קדושת מקורו ורוחניותו, כי שאר האותיות של לשונות עמים כולם, הנה הן מורות את השם מורות בהסכמת אנשי ומתן. ואין לצורתם טעם ועיקר, אולם אותיות לשוננו כולם נכוחות למבין וישרות למוצא דעת. אז הוא אומר כך, מה מיוחד בעברית? שבה הכל מהותי. בשפה של הראשונים פעם, הכל עצמי. בדרך כלל, איך לשון נוצרת? באופן אבולוציוני מהשפה, מבני האדם. יש איזה אופי מסוים של אומה, שלאט לאט הוא אמר מילה כזאת, וזה מצא חן בעיני כולם, ותחביר כזה, ויצורים כאלה, ותנועות כאלה, לאט לאט התקבל לשפה איזושהי מין... נטייה טבעית שהתפתחה לאיך לומר דברים. לעומת זאת, במילה הכל הסכמי, עקרונית, זה לא היה חייב להיות שתגיד, לא יודע מה, דגל בצרפתית באופן מסוים, זה יכול להיות הוא בחר להגיד את זה ככה, הוא בחר להגיד את זה ככה, ומאז כולם, המשפחה שלו ואחר כך העם שלו בוחרים להגיד את זה ככה. אבל העברית, דגל, זה דווקא ד' ג' ל', זה מה שאומר פה אמר הרמח"ל. למה? הוא אומר, בעצם העברית היא שפה, הוא אומר פה מה שדילגתי עליו, שהוא אומר, כמו שיש ירושלים של מטה, וכנגדה ירושלים של מעלה, זה לא שיש ירושלים למעלה בשמיים. יש איזה תוכן כזה שאותו ירושלים מבטאת. אותו דבר, האותיות הן מהויות שונות, שבעצם העברית היא השפה היחידה שמה שאתה אומר, אמרת את זה גם באמצעי שכאילו תומן בחובו את אותה המהות. לא אמרתי, נגיד שוב פעם דגל, אז נגיד פלג, כלומר, מישהו פעם אמר שקוראים לזה ככה, לך תדע למה? לא. פה מי שבאמת מבין, יודע למה זה ד', ג' ול'. ואחר כך למה הדגל זה, 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 זה נגיד סתם, אם תפסתי לזה, אז דגלי המדבר, למה קוראים לזה ככה? הכל הלמה של הדבר תמון באותיות. בסדר? זה מה שמיוחד בעברית. ממילא התנ"ך כולו צריך וחייב להיכתב בעברית, כי זה לא רק, זה לא רק שזה דרך תקשורת. רוב השפות בעולם, רוב, אפשר להגיד כל השפות בעולם, הם דרך תקשורת. המטרה בסוף, שאני אבין מה שאתה אומר. עקרונית היה אפשר לעשות את זה, לא דווקא על ידי שפה, על ידי, לא יודע מה, להעביר לך נתונים, להעביר לך קובץ, העיקר שהמידע יעבור. איך אומרים את זה? אז יש משמעות ללשונות, יש גם שרי האומות וזה, אבל בסוף, הלשון שלהם היא הסכמית. כלומר, ככה הוסכם, נקודה, אנושי. לעומת זאת, עברית, זה בעצם מבטא מהות. זה משמעותי מאוד, כי זה אומר שכל התנ"ך, כשנאמר לך מילה, ואנחנו גם לא יודעים בכלל מה המהות, עכשיו, למה המילה הזאת נאמרת דווקא ככה, לא יודע, משל, עכשיו, ספר דניאל, אז ד' נ' י' א' ל'. אנחנו לא יודעים למה דווקא, יכול להיות שיש לי ביניכם שיודעים, אני לא יודע. איך דניאל יודע, אבל... למה זה האותיות האלה? אנחנו לא יודעים, אבל נדע או לא נדע, זה מצלצל לנו בעומק, בראש, מה זה לחזי, את המהות של דניאל. אנחנו יודעים ספר דניאל ויש לנו את המהות. זה כמו קצת מי שמעולמות המוזיקה, שיש לך את המלודיה, את המנגינה, ומאחורה יש לך כל הזמן את האקורדים, יכול להיות שאתה בכלל לא מודע, אתה לא יודע מה זה, אבל זה פשוט נשמע לך טוב. נשמע לך עמוק כזה, מתאים כזה, ואחר כך... בסדר, אז גם פה יש כל הזמן עמוקים עמוקים שעומדים פה מאחורה, ועד הפשט הם ממש מגיעים לך, זה כאילו יש פה איזה גוון מסוים שאתה חש במילה דניאל, וזה מה שאתה לומד עכשיו. בסדר? עד פה השפה העברית. ועכשיו כשאנחנו עוברים לארמית בדניאל, זו שאלה מאוד גדולה. או, כמובן אמרתי, במקומות שאנחנו... שחזל ולאורך הדורות התקבעו בתור ארמית, יש לזה סיבה. מה זה המעבר הזה? מה זה השפה הזאת? למה לעשות לנו את זה? יש רק עוד שפה אחת בתנ"ך חוץ מעברית שאנחנו רואים שהיא כזאת, שיש לה את העולם, את המרחב שלה, שפרקים שלמים נאמרים בה. וזה ארמית. למה? אז עוד לפני שאנחנו הרבה, אני אתחיל כאילו סתם מהסברה הפשוטה, כל ילד שמתחיל להיות ללמוד ארמית יודע שזה לא ממש שפה אחרת. זה לא ממש שפה אחרת. זה בעצם, וזה מה שעכשיו לאט לאט מפתח את המבט הזה, ארמית היא בעצם וריאציה או גרסה או שפת בת של העברית. בואו נראה עכשיו מקורות על זה, אבל עוד לפני, כאילו חושבים שלפני מקורות, תשימו לב שכאילו יש לנו המון בדיחות על זה. אתה רוצה להגיד מילה, אתה רוצה להגיד אותה בארמית, תוסיף א' בסוף והסתדרת, כאילו... אז יש עוד כמה כללים של חילופי יצורים וזה, אבל בגדול, זה די ברור, הארמית והעברית הם בעצם אותה שפה עם שתי גרסאות. עכשיו צריך להבין את היחס ביניהם. אבל כבר על ההתחלה, כשאנחנו קוראים ספר דניאל, לא עצרנו ועשינו פה טוב, בואו נעשה אולפן, קורס בארמית, טוב, כולם פה יודעים גמרא וזה, אבל עדיין, אתה מבין מה כתוב פה, אתה צריך קצת, אתה נכנס לזה? קראתי... סיפור אמיתי של אחד מאלה שהיו מהראשים שהמוסד לעלייה ב' עוד לפני קום המדינה וזה שהם, לא, בעצם אחרי, שהם עלו להביא יהודים מכל מיני מקומות, אז הוא אחראי על האזורים של איראן והמזרח התיכון וזה, והוא מספר שכל מיני מקומות הוא כאילו הלך עכשיו לנכבדים של הקורדים וכאלה, והוא פשוט הבין מה הם אומרים, דיברו אותו בארמית. יש עד היום עמים שמדברים ארמית, לא יודע אם אתם יודעים, ובעיקר מה שאני יודע זה במקומות האלה, וכתה הולך איתם, הוא חילוני, הוא לא דתי, הוא לא מי שידע גמרא או משהו. אבל הוא פשוט הבין, הוא דיבר איתם, בא והתחיל לדבר איתם, אז זה היה קצת צריך לנפות את כל את האלפים ולהפוך שינים ודברים כאלה, אבל הוא הבין. בסדר? אז זה כאילו קודם כל לא סברה פשוטה. בואו נראה קצת מקורות על זה, ואנחנו יצאנו בדף. רבי יעקב עמדין בספרו מגדל עוז. בעניין שלוש הלשונות, הארמית, היוונית, הערבית. מעניין שנדבר על שלושתם, אנחנו עוסקים על בראשונה בארמית. אלה הם בנות אם אחת, העברית אשר ילדה אותם בתחילה. בעצם אומר, העברית זה אמא של ארמית. זהו, בחזל זה כבר יש לך כבר ממש... כן. ואני חושב שבשיעור הבא ניכנס עוד יותר למוריות, קצת נעסוק בזה, ומתי אנחנו נראה את החדירה של הארמית פנימה וכדומה. הלא הארמית יש לה קדימות מעלה וקדימה זמנית, כלומר היא קודמת לכל השפות, גם במעלה וגם בזמן, סמוכה לעברית מיד, מיד בבטן נוסע, עשאה, כאומרם ז"ל, אדם הראשון בלשון ארמי סיפר. או. זה דברי חז"ל מאוד חשובים, תעקו שנייה את הדף, תסתכלו שתיים ממש לקראת הסוף, זה הציטוט מהגמרא בסנהדרין, אמר רב יהודה מערב, אדם הראשון מלשון ארמי סיפר, שנאמר ולי מה יקרו רעך האל. מה הראיה פה מהגמרא?
יקרו זה כבוד בארמי.
יפה.
או כבד.
אז יש פה, זה בעצם מזמור, זה בעצם לקוח מתהילים ח'.
יקר וגדולה.
נכון, בדיוק. אז במזמור תהילים, זה חטא, נכון? זוכר נכון, עכשיו. שזה חז"ל, מבינים את זה באופן גורף על אדם הראשון, שאדם הראשון אמר אותו, וכשכתוב על בהקשר של אדם הראשון, ולי מה יקרו רעך האל, ויקרו זה מילה שאנחנו קוראים אותה בארמית, זה הוכחה שאדם הראשון דיבר עם לשון ארמית. עכשיו רגע, לא הבנתי. אז אם היית עכשיו, אם היינו זוכים לדבר עם אדם הראשון, אז היינו שומעים ארמית, זה היה קצת? אבל מה אמרנו? מה עם אדם ואדמה? מה עם... אז לא מעט עסקו בזה, ומה שאני ראיתי, רובם, שיש להם ממש הפשט, הוא דיבר בעברית. אבל הייתה סיבה שבה הוא בחר לדבר גם בארמית. כלומר, הכוונה היא שחז"ל, לא שהוא דיבר רק בארמית ולא בעברית. אלא, כמו שעכשיו מה שאנחנו רואים היה ואת עצמו, הוא אומר שהארמית היא תולדה של העברית. והוא מוכיח את זה מאדם הראשון, לא הבנתי, אז אולי הפוך, אולי היא השפה המקורית. באמת, אבן עזרא, לא הבאתי אותו פה, אבל הוא נלחם נגד שיטות שאומרות, שבעצם הארמית זה היה השפה המקורית, ואחר כך התפתחה העברית, הוא מוכיח גם לשונית וגם זה שזה לא ייתכן ולא הגיוני. אבל הפשט הוא, נגיד, אם אני זוכר נכון, טוב, לא משנה. הפשט שמסיבה מסוימת הוא דיבר גם ארמית, אבל המקורית היא עברית. אז אני עכשיו קורא את המילים המודגשות של היבץ, והיא, סליחה, שרבי יעקב עמדי, איפה אנחנו? לא בואי, כן. והיא קרובה לשון תורה, וכמעט שפה אחת, ודברים אחדים, רק במעט מזרם נפרדים. ותיטול חלקה גם בכל הסגולות והמעלות המיוחדות ללשון הקודש, כמוה כמותה ממנה היא בתבניתה. זאת אומרת, יסוד מאוד חשוב. כשאתה בארמית, אתה בתוך העברית. לא הלכת עכשיו ל... שימו לב שהוא לא אומר את זה גם היוונית והערמית, והערבית שגם הם בסוף נולדו. הארמית, וזה משותף להמון המון מקורות, הבאתי פה ממש רק חלקם, הארמית, אתה אמרנו, קודם כל בסברה פשוטה, בתחושה, אנחנו במרחב של העברית. כבר אני אגיד, מקור שלא הבאתי פה, כתוב בירושלמי ובמדרשים, אל תהי לשון סורסי, שזה ארמית קלה בעיניך, שחלק לה, לא זוכר, כתוב מקום, ואז מביאים את, גם בגר סעדותה, גם בירמיהו וגם את כל הפרקים האלה, שם מביאים את המילים ומדברו הכסדים למלך ארמית, שחלק לה כתוב מקום. זה לא לשון רגילה, שהיא לא תהיה קלה בעיניך. יפה, יפה, וגם פה צריך, אומר שוב, זה מה שאפשר לצוח פה עכשיו מערכה שלמה, בטח, מה שחזרו ויסדו, וזה, זה רש"י שם, שומע את זה מפורש, שבנצרת מגילה, שהוא ניתן מסיני, אבל גם פשט הגמרא הזה יוצא. בואו נראה את זה גם פה, בעל התורה תמימה, רבי ברוך הלוי אפשטיין, במודגשות, השפה הזאת אחות קרובה היא לשפה העברייה, והקדוש ברוך הוא חלק לה כבוד, ויתן אותה בפי נביאיו, והתורה פינתה למקום ביחד את שפת הקודש, באשר הראנו, הורינו לדעת, וכמה דינים שווים בבקום השפה העברית. אני אסתפק בזה בינתיים. שוב, זה ממש מקבץ מהמון, זה הסכמה גדולה שהארמית היא בעצם התפתחות של העברית. למה? אז פה זה המקום לשאול את הלמה. אחרי שראינו את העובדה הזאת שאמרנו, זה פשוט ככה, שאתה רואה שזה שפה אחות, שפה בת. וכשאומרים, זה בעצם התפתחות ישירה מהעברית. עכשיו זה המקום להתחיל להבין מה המהות של השפה הזאת ולמה התנ"ך מכניס אותנו אליה. אז פה אני, יש שתי דרכים לעשות את זה. או שנתחיל לראות המון המון מקורות ואז ננסה לברר את המהות שלהם. זה בדרך כלל הדרך היותר נכונה, ואני פוחד שגם יעשה בלגן וגם סוף אנחנו לא נגיע. אז אני קצת אעשה הפוך. אני אגיד את המהות שבעיניי היא זאת שעולה מהמון מקורות, ומה שנספיק נקרא, מה שלא אז אולי גם, שוב, בעזרת השם נמשיך את זה הלאה. אמרנו שהעברית, העברית זה השפה שנבראו בה השמיים והארץ, והמיוחד בה שהיא שפה, אמרנו הרמח"ל, היא לשון הקודש כי היא לשון מהותית. היא לשון שבה בעצם השם, פה אני כבר מכניס כבר מבט רחב יותר של בית מדרשם של המקובלים, שבעצם כל העולם יש בו מאחור האותיות. וכשאתה מדבר, אתה כאילו קצת בורא, אתה מדבר בשפת הבריאה. תגזור אומר ויקום לך. אתה חותך עכשיו משהו, אתה יוצר משהו כשאתה מדבר בעברית. בלשון אחרת, אתה פשוט עושה פעולה טכנית של להעביר מידע. בעברית, אתה פשוט כאילו משתמש באותיות, משתמש בכלים שאיתם השם ברא את העולם. או באופן יותר פשוט שאמר רמח"ל, אתה עכשיו מדבר מהויות. עכשיו, זה משהו שזה כבר רף שלא פשוט לעמוד בו ביומיום. זה שאנחנו מדברים עברית או קוראים סיפור בעברית, זה בעצם לא ייתכן. יש פה פער. יש פה קצת כאילו מין קושייה מובנית על כל מה שאנחנו עושים, לא קושייה תיאורטית, אלא קושי, בעיה. זה לא אמור להיות, וזה פלא שזה כן, אבל עדיין יש פה פער, יש פה קושי, שהלשון שבה השם ברא את העולם, וכל כולם מהויות, וזה לא סתם ג' ולא סתם ד' ולא סתם ז' ולא סתם ט', ואתה עכשיו הופך את זה למחת. מה הקשר? אתה עכשיו מדבר איתי על תפירה, כאילו, אומר הכוזרי, זה המקור הבא שלנו, תראו מה זה. הכוזרי כותב שהארמית היא הלשון שבה דיבר אברהם אבינו כשהוא רוצה לדבר בענייני חולין. מה, דבר לשון הקודש, דבר את האחים מהותי, דווקא בגלל זה. בואו נראה. כוזרי, מאמר ב' עוד סמכת, זה ממש שתי שורות פה מסוף עמוד הראשון. והיא בעצמה, העברית, החשובה שבלשונות מקבלה וסברה. הקבלה, מה? יש? הקבלה שהיא הלשון אשר דיבר בה השם יתברך עם אדם וחווה, ובה דיברו שניהם, טטטם, אני הופך את השורה, אני הופך את העמוד, קורא את המודגשות, וכבר היה אברהם מדבר בארמית באור כסדים, שהארמית היא לשון כסדים, והייתה לו העברית לשון מיוחדת לשון הקודש, והארמית לשון חול. אז זה מעניין. האם ברור שלו הפשט הוא שאברהם דיבר בשפה א', המהותית, העליונה, עברית, כשהוא עסק בדברי תורה בלשון הקודש, ושפה אחרת לגמרי נכנס לעולם אחר בלשון החול. לא. זה בעצם, כמו שאמרנו, זה אותה שפה. זה אותה שפה, אבל בגרסה אחרת שלה. ופה, בכוזרי, אני חושב שאנחנו מתחילים מאוד לראות שהארמית, עד עכשיו ציינו את העובדה שהיא בעצם אותה שפה, היא הגרסת חולין של העברית. היא בעצם ההנמחה, הביטוי הגשמי יותר של העברית. זה מעניין מאוד, מעניין מאוד להתחיל לראות למה ואיך זה עובד, כלומר, בכללים של הארמית. אבל קודם כל, לפני הכללים ומה המהות שלה ואיך היא עובדת, אנחנו עכשיו כאילו עוקבים אחרי איפה למקם אותה. אז הארמית היא בעצם איזושהי הנמחה של העברית. כל המתח הגבוה של האותיות האלה של פי פה ורי שם והמלאכת אומנות כזאת של יצירה וזה, אברהם אבינו חש שזה איזה מין יכול להיות אפילו פגימה או לא מתאים לדבר כל הזמן בעברית.
אבל
האדם
יש חברים שכאילו
בכוונה
מדברים יידיש, ואני חושב שזה
כן, כן, בטח, לכן אומר,
זה אידיאולוגיה.
זה משהו, אני אומר כאילו קושייה עלינו, איך אנחנו כל הזמן מדברים עברית? כאילו מלך, עכשיו מעולה. אבל כשאתה אומר לו, פגוש אותי ב, או כשאתה אומר לנהג כמה לשלם לך, אם כבר לא אומרים לנהג כמה לשלם לך, אבל אז זה מוזר איך מדברים בעברית, יש פה הנמחה. באמת צריך להבין את זה. יש פה פלא בכל מקרה. אבל הפלא הזה הוא סיבה שנכנסת פה לשון באמצע.
אני לא יודע אם העברית שלנו בכלל נקייה, יש 70% ארמית היום. ארמית.
גם ארמית וגם מה שאליעזר בן יהודה עשה, זה המון המון כללים שהם לא דווקא...
הם לא עברית, ארמית, הכל,
מה אתה רוצה? זה מעניין, ואני גם, אני לא באמת מבין בזה, אין לי הרבה מה לומר על זה, אבל... באמת זה מעניין מאוד להתחיל להבין את העברית של ימינו ומה יש בה.
אז כשאתה רומד תורה, זה כשאתה רומד תורה, אתה מדבר בשפת המקרא. לא עוזר לך את המקרא בכלל. וגם חז"ל, 90% מה שאתה אומר, וערבית וכאלה, אתה אומר אתרים, זאת המילה הכי בסיסית, אתרים, אתר. זה ארמית, זה מילה
כאן
עברית.
כן, אבל חלק ממה שאנחנו רואים עכשיו, שלהגיד ארמית, זה בכל מקרה את המרחב של העברית לגמרי. כלומר, זה לא סתם שהארמית כל כך הוטמעה בעברית, כי אנחנו באמת, עם ישראל באופן טבעי עשה קצת את, אמרתי, את ההנמחה הזאת, את הלא לחיות במתח כל הזמן של של, לא יודע, שכל פיפס שאתה אומר לילד שלך, אז אתה עכשיו כאילו מכוון לפי האורות העליונים של הארי.
דווקא, אבל לפי זה, דווקא השפה הפנימית של התורה, הזוהר, הכל הזה דווקא
בארמית, זה היה... יפה. אז מה שאתה אומר זה כיוון נפלא, שאנחנו צריך לדבר עליו בנפרד, בטח. בגמרא, וכל העניין, יש פה גם עניין של, אנחנו נראה, של איפוך, שדווקא הארמית, אולי כן אני כבר אצביע על זה מראש, כי זה עכשיו מאוד עוזר לנו לסדר את היחסים, את השפות אחת מול השנייה. דווקא בגלל שהעברית היא אומרת המהויות עצמם, במקומות שהמהויות עצמם הם סוד, כמו קדיש, כמו הזוהר, כמו עוד כתבי כתבים מקובלים, או המגיד מישרים, כמו בריך שמי, שזה מהזוהר וזה, אז דווקא אז, אם אתה אומר את המהות עצמה, אתה נשרף. כבר, ואנחנו בפועל לא רואים שאנחנו נשרפים, אבל אנחנו פשוט כבר חודרים למקום שאנחנו לא, אנחנו נכנסים במקלנו ובנעלנו להר הבית, אתה לא יכול. אז דווקא פה, ואנחנו בהמשך בזאת השני השיעור הבא, נבין עוד יותר למה מהותית זה ככה, אבל דווקא, אנחנו בעצם, טוב, נגיד את זה, כאילו נסדר את זה כבר ככה, עציתי בהמשך, אבל אני חושב שזה דווקא עוזר לנו, שהארמית היא מצד אחד, שוב, לא להגיד את המהות עצמה, זה קצת מה שמאחוריה, קצת בהכבה, קצת בפשטות יותר, ולא ישר להגיד את המהות עצמה, אז זה או באיך שהגויים מבינים את העברית ודברו כסדיר המלך הרמי, או איך שאנחנו בגלות יותר מגיעים קצת למרחב הזה של להבין קצת את העברית. אמרנו כבר שבהיסטוריה הזו נכנסים מילים ארמיות לתוך העברית, או באופן ההפוך, שלהגיד את המהות עצמה זה בלתי אפשרי, זה אסור, זה חילול, ואז יש שפה שמותאמת לזה. היא לא לעז, היא לא יידיש. זה לא, ואומר, וזה סתם, אני לא אפילו מרגיש צורך ללחם מול זה, אבל יש כאילו מין קולות כאלה שאומרים, אתם יודעים מה זה הרמיד, מה השפה של הגמרא, זה בכלל כי היינו בגלות ולקחנו את זה משם, זה כמו יידיש, ממש לא. זה לא כמו שעכשיו אני כאילו, יעלה ממדינה מסוימת, אז אני עכשיו אלמד גמרא באנגלית, כי זה מה שנוח לי, ממש לא. זה השפה שבה נבראו השמיים והארץ, בגרסה, היותר פונה לכלל העולם, או יותר פונה לחיי החולין שלה. אז אני רוצה עכשיו לסיים בנקודה הזאת אחרי העמדה הזאת. עכשיו, אונקילוס, עוד לא דיברנו עדיין. בטח, הכל קשור לזה, ועכשיו כל פעם צריך לברר מאיפה זה בא. אז אני רק אומר ככה, כאשר, נסכם רק, אנחנו עדיין במבט חלקי, בסדר, אבל רק האמנו את היסודות של הסוגיה, שכאשר אנחנו עכשיו בספר דניאל, נכנסים יחד עם אלה שמדברים עם נבוכדנצר ארמית, אנחנו בעצם נכנסים אל מרחב שהוא תולדה, שהוא בת של העברית, והוא בעצם פלא. והפלא הזה, אני חושב שאנחנו חייבים להיות ערים לו בדניאל, הוא פלא משני כיוונים, זה ממש, עם הנקודה הזאת אנחנו מסיימים. הוא פלא, קודם כל, מצד זה שגם כשעם ישראל גולה, וגם שהוא עכשיו רווי בשפה אחרת, וזה מוריד אותו מאוד, הוא נמצא בעצם בשפה שלו בסוף. והדבר הזה, שהאימפריות הגדולות, וזו עובדה היסטורית פשוטה, שהאימפריות הגדולות, אשור בבל פרס, עד שבא יוון מהמערב, והביאה שפה אחרת, רגע, אחרת גם היא ראינו, מהעבד שהיא תולדה מהעברית בסוף.
נשמע רחוק האמת,
לא? גם, קיצור, אנחנו נראה את זה, אני מקווה שבסוף המערכה נגיע ליוונית, וקצת נראה את המקורות על זה, אבל שנייה, עזבו את היוונית, זה פלא עצום, שהאימפריות הגדולות, שיכולו לבחור כל שפה שהם רוצים, הם באמת בחרו, נקרא לה העברית ב', הארמית. הסיבה היא, עכשיו זה היה שפה, באמת, זה לא היה שפה שבה הם דוברים, זה היה שפה כאילו המלכותית, הרשמית, שבה שולחים איגרות שהם מדברים, אבל היא הנותנת. הם חשו צורך שיהיה פה משהו אמיתי, שיהיה פה נגיעה, באמת בשפה המקורית של בני האדם. כאילו, הדבר הזה שההיסטוריה, האימפריות הגדולות כשהם קראו, פתאום היה שלטון כלל עולמי, השפה שיכולה להיות נוגעת לכולם, לכל העמים, נגיד 127 מדינה של חשברוש, אז השפה הרשמית תהיה ארמית, זה בגלל שהם חשו שיש פה משהו שהכי קרוב לשפה שפעם הייתה של כולם. שבה גם אם מדבר עם הפרסים, גם מדבר עם בני גומר ומגו, וגם מדבר עם בני, לא יודע מה, עם שווה, כולם זה דבר ארמית, זה קשור, זה מוכר להם. יהיה להם יותר קל ללמוד את זה, יהיה יותר נכון לדבר את זה. יש פה משהו שכבר הוא מסר של ספר דניאל, שכבר הוא אומר של ספר דניאל. המעבר מעברית לארמית זה בעצם מעבר מעברית לעברית המתפשטת בעולם בתור ארמית. וזה גם הפוך. זה גם ביטוי, וזה מגמה שאנחנו נעמוד עליה בטוח באחד השיעורים, לא יודע אם עכשיו בדניאל או בעזרה, אבל שדווקא בשנים האלה של הגלות, בימי הבית השני, הייתה הקרנה שלא הייתה קודם, של ישראל והאמונה שלהם אל הגויים. זה אחד מהחידושים, אולי החידוש הכי הכי גדול, נראה לזה מקורות ונדון על זה הרבה בפסוקים וזה, אבל אולי החידוש הכי גדול של הגאולה השנייה, כבר מתחיל לפני זה בגלות בבל, ושכל העמים התחילו לקרוא בשם השם. והאמונות כולם התחילו להיות מושפעות מהאמונות של עם ישראל. וזה קצת מתחיל פה בארמית הזאת. כמובן, יחד עם המאורעות שקורות בה. שעכשיו גם דניאל צריך לדבר אותה, והוא חושף, הוא פותר לו את החלום באותה לשון, אנחנו כאילו במרחב מוקרן מהמרחב המקורי שלנו, מהעברית, אבל הוא עדיין באותו אזור. יש כוח גדול, אז אנחנו ממשיכים פה בעזרת השם שבוע הבא בשיעור הראשון. אז עכשיו